הייתה החדשות מביא לשידור עומר פרימט, ועד כאן מחדשות 12.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. טוב, בוקר טוב.
בוקר הוא.
מה קורה?
פעם ראשונה שהתבאסתי שלא הייתי פה אתמול.
למה?
נחש.
נו?
נו, לא קשה.
מה קרה? מה קרה? למה התבאסת?
רציתי לברך אותך, אנחנו יכולים, תראה, למרות כל האהבה והשנאה, אנחנו כבר המון שנים ביחד, נולדה לך רביעייה, ורציתי לחגוג אותה.
נולדה לי רביעייה?
כן, בטדי.
מצחיק.
יפה. ועוד בני ריינה, כן? לא טוטנאם.
כן.
טוב, טוטנאם זה לא דוגמה טובה, סליחה. בקושי ניצחו ליגה חמישית אתמול בגבי האנגלי.
הבנתי אותך, טוב, יפה.
אז זה אני באיחור קל, מזל טוב. אני אגיד לך מה הקטע, עליתי בדיוק לפגוש את העיתונות, מתי זה? ב-4 בערך, כל כביש מספר 1 הרציני, היה מפוצץ בשיירה של ביתרים, שמכוניות, אתה יודע, עם הצעיפים מהחלונות, שמע, אני אוהב את זה. עולם הכדורגל זה עולם שהייתי בו מאוד דומיננטי עשרות שנים, וזה, אתה יודע, זה, אמרתי, בוא נעד, ואצילי חוזר, ואמר, יש שם בטח איזה וואחד קונצרט, וזהו, ואחר כך פגוש ומעדורה, ואני חוזר הביתה, רואה 4-1 לבני ריינה, אני אומר, אולי אני אתקשר לסרן, יחליף אותו מחר, אבל...
תגיד, באיזה ליגה הפועל?
שנייה, אבל אתה צחקת על זה מספיק, אנחנו, אגב, ניצחו די בשיניים ביום קודם את הפועל רמת שרון, והם יעלו ליגה. אבל בסדר, תשמע, כל אחד וקבוצתו, כל אחד שווה משהו ברח, אני לא... משהו בחר, סליחה. גם ברח זה טוב.
ברח, בחר.
ברח, בחר בדיוק. ברק, בחר.
ברק, בחר, כן.
בחר זה עמית. לא יודע, דבר.
טוב, אני רואה שהרייטינג במגמת עלייה, עשינו 7, יפה. 150 אלף צופים. המקור 4, המקור 4-8. מרשים. חדשות 13,
5-7. הכתרת היא שאפילו כאן 11 עבר את הפטריוטים, שכאילו במקום השביעי המכובד. אני אגיד לך מה צריך להגיד. תשמע, אנחנו רבים על הרייטינג, סבבה. עכשיו אני אומר משפט אחד לשם שינוי ברצינות. מה שצריך להדיג אותך, באתמול... זה שהחדשות כמעט באחוז יותר גבוהות מהפטריוטים, זה כמעט תמיד הפוך, הזרימה היא לפטריוטים, ופה אתה רואה שכמעט אחוז נקודת רייטינג ירדה, ולא היה ביתר אתמול בערב, ולא היה חנוכה.
היה ליגת האלופות משחק חזק.
איזה? מה?
ריאל משהו, ריאל מדריד, היה...
זה לא... זה סופרקאפ, זה לא ליגת האלופות, סופרקאפ.
לא, אבל אני רואה את הגרף, היה גבוה מאוד הרייטינג של המשחק.
יפה, אז יש לנו גם היום תירוץ. אבל בכל זאת, מקום שביעים.
והיה...
מי אני שיזלזל במקום השביעים?
ובערוץ אחד היה הישג עיתונאי מכובד. היה את הראש רחת מחקר.
אוי, לא ראיתי את זה.
כן, וזה לא סתם שאלה אם שמה זה.
רושם לפניי לראות. שמע, הישג מכובד בערוץ כאן 11. כן, הם גם הביאו שעה וחצי נקודות. זה בעצם אלה שעברו אותך, אוקיי.
אמן.
יפה, בסדר, מתחיל דחי.
כן, איך אומרים, לאט לאט, השמעתי לך אותך לפני שנתיים, אומר לי, יש לך 1.5% רייטינג, נכון?
אני כבר, בוא, אם אני אזכור כל מה שאתה
אומר. ואגב, כל זה פייק, שתבין, כל המדרוג הזה זה פייק. זה בלי מתנחלים, זה בלי חרדים, זה בלי פריפריה, זה הכל פייק. אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים את החוק של דנינו, שיעשה מה באמת, בהוט, ב-YES, בסמסונג, באורנג', ואני יודע מה, כל החברות, בדיגיטל, באמת, תנו לנו את האמת, לא סתם קשת מתנגדת. תנו לנו את האמת, ממה אתם מפחדים? תנו לנו את תוצאות האמת ברייטינג, בוא נראה את האמת.
הבעיה היא שזה לא מחזיק מים, הטיעון הזה, אני אסביר לך למה. כי קודם כל רייטינג, זו השיטה שעובדת בכל העולם, אחד, שתיים, כמו סקרים, אני לא נותן אמון בסקרים, למעט דבר אחד, בהנחה שאתה עושה סקרים עקבי כמו מעריב כל שבוע, רק המגמה צריכה לעניין. עכשיו, לא יכול להיות שאתה תחגוג פה במשך שנים, שנתיים, שלוש, ובצדק, את הרייטינג המאוד מוגזם, לפחות לטעמי, של הפטריוטים, אבל אי אפשר היה להתווכח איתו, אבל לא התווכחתי איתו. אבל, וכשזה עולה, אבל כשזה יורד, אתה פתאום...
אני אמרתי שאני רוצה את תוצאות האמת גם כשהיינו גבוהים, לא נכון.
אתה חגגת את התוצאות, אתה מקריא, אתה הכנסת לתוכנית הזו את המנהג להקריא רייטינג כל תחילת תוכנית, לא כי רצית את רייטינג האמת, אינו, בואו נפסיק שקר לעצמנו, אפשר שקר לכולם, רק בוא, אתה מול המראה.
מה זאת אומרת? אני חודשים אומר לך שאני רוצה, גם כשהיינו גבוהים. אנחנו רוצים, גם כשהיינו גבוהים, התוצאות הן יותר גבוהות, וגם בקשת יודעים את זה. לכן הם לא רוצים את תוצאות האמת.
אתה לא עונה למה שאני אומר לך. אתם תמיד בכיינים. כרגע זו השיטה, היא נהוגה בכל העולם, בכל העולם.
לא נכון.
לא, זה לא מצחיק כל כך.
לא נכון.
אם אתה חגגת את המספרי רייטינג 3 שנים כשהם עלו, ועכשיו כשהם יורדים אתה פתאום רוצה ואומר וכן ולא, הרי אתה יודע כמו מה זה? אני אגיד לך כמו מה זה. זה כמו שכשהיועץ המשפטי סוגר את הצוללות, אז מנדלבליט המלך, אבל כשהוא פותח של 3 סעיפי אישום, אז הוא בוגד. זה כמו שבגץ פוסק 11-0, נתניה יכול לכהן, אז מעללים את בגץ, וכשיש החלטה אחרת, אז רוצים להחליף את בגץ. זה כמו שכשנופלים חיילים, עכשיו אני רואה את הטרנד הזה, של הלל ביטון רוזן ויוסי יהושע, שיטת פילקנמן והרצי בעזה, כן? אז פילקנמן והרצי אשמים, אבל כשחלילה הורגים את הסל או העדף או את משהו טוב, זה נתניהו. זו השיטה שלכם. חבור
לא,
שמחיינים.
לא, אתה פשוט משקר. זה פשוט לא נכון. אני אוקיי. אומר לך חודשים, אם לא שנים, או ממתי שהתחיל הקמפיין הזה, או החוק הזה, או מה שזה יהיה, שאנחנו רוצים את תוצאות האמת לפי הדיגיטל בחברות. שזה בכל רגע, בכל רגע... לא, אתה אומר
לא,
עכשיו...
לא סתרתי את זה.
אומר, לא, אתה אומר עכשיו, כשהנתונים ירדו, אז אתה רוצה את נתוני האמת. לא!
אז אני יכול לשאול לך שאלה?
זה ממש לא נכון. אני אמרתי לך...
אני יכול לשאול שאלה?
גם, לכן אני אומר לך, לפחות תגיד את האמת. אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה מורכב, אני יודע שזה לא פשוט, אני מכיר את הטרנד, אני מכיר את האירוע. אנחנו ביקשנו את תוצאות האמת מרגע שהחוק הזה יצא. בבקשה, תנו לנו, מה אתם מפחדים מהאמת? למה אתם מפחדים מהאמת?
יפה, עכשיו אני יכול לשאול אותך שאלה? אני לא אמרתי לרגע אחד, אתה רצית ככה לפתוח את הבוקר עם לקרוא לי שקרן ולהתחמם סבבה, אני שקרן, שרלטן ומה שאתה רוצה.
לא אמרתי שקרן, אמרתי שאתה משקר.
אוקיי, עכשיו לעניין. נכון, משמעותי, עכשיו לעניין. לא אמרתי מה אתם רוצים. ברור שחוק הרייטינג שיביא אתכם להשתלט גם על הרייטינג זה דבר שאתם רוצים אותו.
למה?
האם אתה, בשנים שאנחנו משמעים מה שהתחלתם, מקריא לי כל בוקר את הרייטינג? כן או לא?
כן.
יפה. האם אתה, 87,000 פעם פה פחות או יותר, התרברבת, צהלת, ציינת, חגגת, רקדת, והעלית על ראש שמחתך את הרייטינג של הפטריוטים? כן או לא?
ודאי.
יפה, אז כל מה שאני אומר,
הרייטינג כל הזמן עלה.
יפה, עכשיו כל מה שאני אומר, אנחנו מתקדמים, אתה רואה, זה לא עבור. כל מה שאני אומר זה, שאם מי שחוגג כשעולה, צריך גם להודות כשיורד, זה הכל. עכשיו זה שאתם רוצים לשנות.
מה לא הודיתי, מה הקשר, מה זה קשור? מה זה קשור?
טוב, זה לא קשור לכלום.
גם כשהוא עלה, אני אומר, הרייטינג הזה הוא פייק. מה זה? כי זה סקר. זה סקר של 700 משפחות.
אתה אמרת שהרייטינג הוא פייק כשהיית דו ספרתי?
כן, ודאי. ודאי שאמרתי.
אני אשמח לשמוע הקלטה.
ודאי, בסדר, נביא לך הקלטה.
תאמין את האנשיך הטובים.
ואם אני אביא לך הקלטה?
שמה?
שאני אומר שזה פייק ואנחנו רוצים את תוצאות האמת, כשהרייטינג גבוה?
לא, אתה ממשיך בהנדסת התודעה, תשמע, לדעתי אני אדבר עם הטכניון, אתה צריך לקבל מהנדס של כבוד בטקסט,
למה?
דוקטור של כבוד,
למה?
כי אתה חוזר לרציתי את האמת. אני מסכים איתך שאתה, החוק הזה, אני לא זוכר מי הגיש אותו, מי אמרת?
דנינו.
שאתם רוצים אותו, כי זה יעזור לכם להנדס את הרייטינג. לא ניכנס לחוק.
איך זה יעזור לנו להנדס?
לא ניכנס לחוק, לא נתווכח
לחוק. לא, איך זה יעזור לנו? אתה אומר להנדס, איך יעזור לנו להנדס?
אני לא הולך לפינה הזו. אני אומר, בואו נשים את זה בצד, אבל אני מסכים שאתם רוצים את החוק. אני לא, זה בכלל לא קשור, אני אמרתי שלמרות שאתם רוצים את החוק, אתה את הרייטינג הזה, בשיטה הזו, שנהוגה כאן מהקמת הטלוויזיה, הוא ורוב העולם, חוגג כל בוקר, ועכשיו עוד אתה, אז רק כשזה יורד, יורד לפני שהחוק יעבור, כשהוא יעבור לדבר. כשזה יורד, צריך גם להגיד, להסתכל במראה על פרצופך הנאה, ולהגיד, יוסטון, we have a problem, כי זה מגמות, אני בירידה כבר הרבה זמן, זה הכל.
בן?
בוא, אנחנו מתווכחים על משהו די איזוטרי.
לא, 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 אתה מדבר על שני דברים שונים. יש ירידה, אמרנו, יש ירידה, הכל בסדר. יש לפעמים ירידה, יש לפעמים עלייה, יש מגמות, הכל עולה, לפעמים יורדים ועולים. זה לא קשור לזה שבעיניי...
אבל אנחנו אין ויכוח למה שזה לא קרה.
בעיניי הסקר הזה הוא פייק, הוא בלי מתנחלים, הוא בלי חרדים, הוא חסר בפריפריה, זה עובדות, מה שאני אומר לך זה עובדות. אלה עובדות.
אני אשמח לשמוע הקלטה שלך אומר את זה. לא אומר שאתה רוצה את האמת, כן? אומר את זה כשאתה ב-10-2 או ב-9-8, אני רוצה לשמוע שאמרת שזה פייק, ואני מזכיר לך עוד דבר, כי בחוק הרייטינג, מי שינהל את המדידה זה משרד התקשורת של קארי.
ממש לא. מה זה ינהל את המדידה? זה נתונים של החברות, זה יש ויש ועוד נותנות את הנתונים.
תקרא את החוק עם אותיותיו הקטנות, תחזור אליי.
למה אתה מתנגד לחוק הזה?
תחשוב באיזה, קודם כל אני לא, זה ממש לא דגל שלי, אני, מכיוון שאני מכיר את השוק, אף מפרסם לא ייתן אמון בנתונים שבמדינה שצריכה לעשות איזושהי מניפולציה או לשלוט בנושא של רייטינג. זה דומה לצפון קוריאה, אני לא מוטרד מזה. ואני גם לא רוצה להתווכח על זה, זה גם באמת, עם כל הכבוד להתאמרות שלנו במאזינים. האירוע פשוט מבחינתי, זה יש כרגע שיטה, היא כל השנים, יהיה חוק חדש, נריב עליו, סבבה? היא כל השנים, כשאתה עולה אתה חוגג, כשאתה יורד אתה אומר שזה פייק,
אני רק מזכיר לך שאת שנת...
זה כמו שאר הדברים.
ששנת 24, אנחנו סיימנו הפטריוטים בעלייה של נדמה לי 10% במספר הצופים, וערוץ 12 סיים בירידה של, אני לא זוכר כמה, אולי 8, אולי אני מדלבל בזה, הנה הנתונים, ערוץ 14, בין 9-10.5 שעת הפטריוטים בשנת 24, עלייה של 12%, ערוץ 12 בירידה של 8%. אוקיי?
יפה. תודה. אז עכשיו, שים לב, בניגוד לך, אני מקבל את זה.
יפה, אין מה לשתקל.
אני לא מתחיל לבכות ואומר פינקלמן וארצי, והיועמשית וברק, ואתמול ראיתי איזה קטע בטוויטר מאתמול, שאתם מאשימים עכשיו את טראמפ, אני מנסה להתחיל את התוכנית סוף סוף. בעסקה כי תמיד יש השם. תמיד הפייק זה מישהו עובד, כשמשהו לא מצליח לכם, זה תמיד באשמת מישהו אחר.
אצלכם זה תמיד אותו אחד, זה צריך להגיד לזכותכם, כן? אצלך זה תמיד אותו אחד, השם. השם יש לא זורחת בזמן, זה ביבי השם. לא שוקעת בזמן, זה ביבי השם. הצמחים לא צמחו, זה ביבי השם. אין לי ארוחת בוקר, ביבי השם. אצלך זה הכל קבוע. אצלנו אנחנו לפחות מגוונים. פעם זה פינקלמן, פעם זה טראמפ, פעם זה מישהו אחר, פעם זה ועדת המדרוג. אנחנו מגוונים. אצלך זה תמיד ביבי, אתה מבין? זה ההבדל. אבל בוא, יש סיפור עם השופט עמית,
רגע,
כן?
רגע, שנייה, בייסר ביקש שהוא בצדק שנתחיל את התוכנית סוף סוף, ושאני אקריא כותרת מוואלה, כי ככה זה עובד, ואתה מקריא בשנה הבאה כותרת מעריב, כי אלה שני כלי התקשורת ששייכים לקבוצה שלנו, בסוף אילון ואני באותה קבוצה, כמה שזה קשה להתמודד עם העובדה הזו. ורק לגבי מה שאמרת על נתניהו, כן, יש לי את הנטייה הזו, היא מוזרה, יכול להיות שאני זקוק לטיפול, להאשים במה שקורה במדינה את ראש הממשלה. יש לי, תשמע, מישהו צריך לתפוס אותי, לשים אותי בפינה ולהגיד, זה לא ראש הממשלה, תמיד תאשים את השמאל. עכשיו לגבי וואלה, כותרת של אמיר בוחבוט, התמנת מטענים ושימוש בתחמושת של צהל, הצוות המיוחד שמסכל את האיום החדש ברצועת עזה, הקים אותו פיקוד דרום, התפקיד הוא לאתר ולתקוף גורמי חבלה בחמאס, זה אירוע מסובך, אני לא מקריא עכשיו מהידיעה, כי מה שאני שומע ממה שקורה שם, זה דברים לא טובים, כי כנראה שיש שם הרבה מאוד מצלמות, החמאס כאילו מתאים את עצמו למצב, הם בתוך המנהרות, יש להם מצלמות, הם רואים בדיוק מתי הכוח עובר למעלה, מפעילים מטענים, אני אשמח מאוד שימצאו לזה פתרון, כי אנחנו קוברים יותר מדי חיילים. כן, תתחיל כבר, השופט עמית, מה רצית לעשות?
טוב, אז נטייל בנדל מפרסם היום בידיעות אחרונות וויינט, פרשת ניגוד עניינים, פרשת ניגוד עניינים, שימו לב, כן? למרות, ראיתי ש... הם ניסו להקטין את הסיפור שהוא הביא להם בכותרת, אבל זה קצת קשה. פרשת ניגוד עניינים לכאורה של השופט עמית המועמד לנשיאות העליון. בשנים האחרונות, השופט יצחק עמית היה צד בכמה הליכים משפטיים אזרחיים הנוגעים לדירה שבבעלותו ובבעלות אחיו בדרום תל אביב, וזאת תוך שימוש בשמו הקודם, יצחק גולדפריינד. מבלי לדווח על כך, ומבלי שעורכי הדין יודעים שהם מייצגים שופט עליון. באחד מההליכים אף הוגש נגדו כתב אישום. כמו כן, שופט שדן באחד ההליכים הללו עלה בוועדה לבחירת שופטים, כמועמד לשופטים בזמן שעמית חבר בה. כן? זאת אומרת, השופט דן בהליך שלו פלילי, והוא שופט חבר בוועדה לבחירת שופטים על השופט הזה, במקביל. במקביל, השופט עמית, זה ממשיך, דן בתיקים של משרד עורכי הדין שייצג אותו ואת אחיו, ובתיק שבו מעורבת עיריית תל אביב, שמולה ניהל הליכים הנוגעים לנכס שבבעלותו. מדוברות הרשות השופטת נמסר בתגובה כי השופט תמיד התוודה לעצם קיומם של ההליכים שצוינו רק בעקבות הגשת השאילתה. כך שהשופט תמיד לא ידע על קיומו של קשר כלשהו בין הליכים אלו לשופטים או עורכי הדין שהוזכרו בשאילתה. הוא לא ידע. הוא לא ידע את שמו, אבל יצא קצת פיתה. וזה מוזר מאוד. לא, אלה אתה, השופטים שלנו. זה קצת עצוב וקצת מחמיר לב. אוי, מה יהיה?
כינורות.
נשיא בית המשפט העליון. פתאום הוא החליף את השם שלו בהליכים פליליים. איזה קטע. איזה קטע, גולדפריינד, הוא לא ידע, הוא התבלבל. איי, תתה, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אתם מבינים, האנשים הערכיים האלה? אתם מבינים? אבל מה הכי מצחיק? שלא יקרה עם זה כלום, כי להם מותר. אצלם זה בסדר. לא תקום צעקה. בניש לא תתרעם, היא לא תגיד שזה דיקטטורה. בן כספית לא יגיד, הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא יודע, הוא תמיד לא יודע. זה לא יעזור לכם, זה לא יעזור, הוא יהיה נשיא העליון. למה? כי להם מותר. הוא יכול לזייף את השם שלו, הוא יכול להגיד אני לא ידעתי, הוא יכול להחליט על שופטים שדנים בתיקים שלו, והכל סבבה, כי הם העליונים. הם העליונים, אתם בקסטה הנמוכה, הם בקסטה העליונה, הבנתם? תדעו את מקומכם. תודה רבה, בוקר טוב.
בבקשה, בוקר אור. טוב, אז ככה, בפעם הבאה שיהיה תחקיר על ביבי או על שרה, אגב, אני אשמח אם תבדוק במקורותיך שהם טובים במקורותיי, עם הידיעה בעדנה קרנבל שהם מתגרשים נכונה, זה רץ עכשיו ברשת...
זה היום שאתה מצטט את עדנה קרנבל.
לא, לכן אני אומר שתבדוק את זה, כי זה אתר בלי שום אמינות. מצד שני, אם אתה רוצה לבדוק במקביל, תעזוב מתגרשים, אני לא מאמין שזה, שזה זוג שמסוגל להתגרש, אבל כבר היינו הכל במקומותינו. אם היא חוזרת מתישהו ארצה, זה נחמד יהיה לדעת מתי. אפרופו עזיבת הארץ ורילוקיישן, אז ביום שהתפרסם משהו, כמו שעלה היום בידיעות ובוויינט, בנושא השופט עמית, בערוץ הסגידה, פולחן האישיות ותינוף הצבא, מכונה גם ערוץ 14, אני אשמח לקבל לינק או משהו. לעצם העניין, אני לא נכנס על זה לקטטה, קראתי את זה, בניגוד לך, השופט עמית לא זייף שום שם כמובן, ולא שינה את שמו. יש שם תגובה ארוכה ומפורטת ומעניינת, ולטעמי לפחות עונה על הסיפור הזה, אבל היא מאוד ארוכה. מדובר לא בדירה, אלא בשתי חנויות, אחת שלו ואחת של אחיו, שקיבלו בירושה מאביהם, זה ב-77, כשהשם שלהם היה זה, הם חתמו על ייפוי כוח, אח שלו מנהל את זה, הוא לא עוקב אחרי זה, הוא לא יודע מה הסיפור הזה, התיק הזה בכלל נסגר, זה חנות אחת, ואחרי שאמרתי את כל זה, אני גאה שהדבר הזה מופיע בכלי תקשורת, מהקבוצה של כלי התקשורת האמיתיים, אחד, שתיים, אני קורא למי שלא יהיה, הנהלת בתי המשפט, אני בעיניים שלי קראתי ואין שם סיפור, אבל לבדוק אם יש שם סיפור, ולבדוק ברצינות, כי ככה צריך לעשות בכל דבר, ללא מורא וללא מסופנים. ואחרי שאמרתי את כל זה, בוא נדבר על הדברים האמיתיים, בוא נשמע קודם כל שני אינסרטים קצרים בנושא יוקר המחיה, שאתם פשוט לא כל כך מדברים עליו אצלכם בחבר'ה, הראשון, זה, למה אני אומר את זה? כי זה היום, השבוע או שבוע שעבר לפני שנתיים, התייצבו שר האוצר וראש הממשלה והסבירו כמה טוב הולך להיות פה עם הרפורמות. קראתי לזה, כלכלה זה לא שליפות מהמותן.
הממשלה בראשותי באה לעבוד. היא שמה את יוקר המחיה, את המלחמה ביוקר המחיה, בראש סדר העדיפויות שלה.
כלכלה זה לא עניין של שליפות מהמותן. הצעדים שמוצגים כאן בפניכם משיגים את המטרה של בלימת ההתעקרויות במשק.
תורת צעדים ראשונים להילחם במחוללי האינפלציה, החשמל, המים, הדלק והארנונה. צעדים הללו יוזילו מיד את ההוצאה החודשית של כל משפחה בישראל.
שורה של רפורמות עומק שיטפלו בריכוזיות ובהיעדר התחרות במשק הישראלי, יפרקו את המונופולים בשוק המזון ויביאו לירידת מחירים בטווח היותר ארוך.
יפה. ואם לא השתכנעתם, תשמעו את שש רפורמות ענק.
אני אתמול הודעתי שניר ברקת יהיה שר האוצר.
תמחו כפיים גם אתם.
שש רפורמות ענק לכלכלה ולבריאות, ואתם יודעים מה הרפורמה הראשונה? הפחתה דרמטית במחירי המזון. דרמטית.
דרמטית. דבר אחרון שאני אשמיע לך בשעה הזו, וזה באמת כמה שניות, הרי אתם כל הזמן אומרים שאתם נגד ועדת חקירה ממלכתית, כי אתם לא סומכים על מערכת המשפט. אז לפני חודשיים, כמה זה היה? באוקטובר, משהו כזה, הוא נסע לאום, והוא נסע שם לאום, ובמסגרתו, אתם יודעת, תשמעו את זה קודם כל באנגלית, זה מתחיל בתובעים האנטישמיים.
The ICC prosecutors rushed to judgment. His refusal to treat Israel with its independent courts, the way other democracies are treated, is hard to explain by anything other than pure anti-Semitism.
אז הוא מאשים את התובעים האנטישמיים בהאג שמסרבים לסמוך או לבטוח מערכת המשפט העצמאית שלנו. והנה, אתה ועדת מעריציך, שלפני שנתיים דרשתם הקמת ועדת חקירה ממלכתית על רוגלות, מצאתי איזה קטע שקטי שיטרית דורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית אחרי גמר הגביע על ביתר ירושלים. ממלכתית! ופתאום, מה קרה שאתה? בעצם זה אומר שכולכם אנטישמים. אבל שמע, אני במצב רוח טוב, אז הנה, יש לי עוד מלא דברים, אבל לא דיברת ארוך, אז הנה גם אני לא. ארוכה.
טוב, מה שיפה אגב, בבוקר הזה שבו אנחנו מתוודעים לפוילישטיקים של שופטי העליון, זה לא פעם ראשונה, גם קלמן עשה תחקירים.
מדבר ביצחק עמית.
לא, לא, גם קלמן עשה בזמנו תחקירים על אסתר חיות ועל ברון וזה, אבל הכל עובר חלק, כל מיני ניגודי עניינים ששפטו במשפטי, ואני שמעתי גם באופן אישי סיפורים שבינתיים ביקשו ממני לא להוציא דברים מדהימים, על, בוא נגיד, על אחד משופטי העליון, אבל בסדר, לא חשוב.
יאללה,
אולי אני יוציא את זה, אני יוציא את זה אולי חשוב. בעזרת השם. כי זה אנשי עסקים שמפחדים להחתים את שמה, מפחדים להוציא את הדברים. בכל מקרה, בבוקר הזה, חבורת המטורללים מפגינה מול הבית של שר המשפטים יריב לוין, חוסמת לו את הכניסה לבית בטענה לדיקטטורה. על מה? על הפשרה שהוא ניסה להביא עם גדעון סער ואיזר שי ודדי מהכיבוי, כמו שהם קוראים לו. פתאום זה דדי מהכיבוי, כאילו הכיבוי זה לא נחשב, כן? לא, הוא לא תת-אלוף בצבא, הוא לא אב שקול, הוא לא איש מרשים, הוא דדי מהכיבוי, בזלזול, כן? הם פתאום זה, הוא לא שופט עליון, יש לו ממש עבודה, כן? הוא ממש עבד, עבד. בכל מקרה, אז הם מפגינים מול לוין, על דיקטטורה, אתם מבינים? איך הכל הפוך? איך הכל מעוות? אנחנו רוצים את האמת, בן, אנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו רוצים שלטון של העם, שנציגי העם, נציגי בפרלמנט, הם מחליטים, כן, על מה שקורה במדינה. לא איזה אליטה מתנסית קובעת לנו איך אנחנו חיים, אלא הנציגים שאנחנו בוחרים. זאת דמוקרטיה, זה מה שאנחנו רוצים. אתם לא דואגים לדמוקרטיה, אתם דואגים להגמוניה. חבל שהגעת למצב שאתה משרת את ההגמוניה הזאת. אתה לא, במקור אתה לא כזה. במקור אתה לא כזה. זה מה שקרה לך, קרה לסרי, קרה לכל מיני אנשים, בגלל שנאת נתניהו, בגלל שנאת הביביזם. בסדר, אבל כל אחד עושה את זה. זה מגיע לזה שעידן רול, עידן רול, רול, אנחנו הרול! אנחנו הרול! כן, כן. אתם כל... יאיר לפיד, שנים חופר לנו, אני שומע קולות בליכוד, אני שומע קולות, דוקטור, אני שומע קולות, אני שומע קולות. בסוף מה קרה? הוא שומע, כן, חמישה, שישה יעברו מהליכוד, יצאו וכן, והם לא יכולים, זה דיקטטורה. בסוף מה קרה? אנחנו מפרקים לכם את האופוזיציה. אתם פה שנה אומר לי, אסון הזה, אתם צריכים ללכת, ועדת חקירה, בסוף מה קורה? אתם מתפרקים, בן, אתם מתפרקים, מה יהיה? אתם לא עומדים בלחץ. גדעון סער עם ארבעה ח"כים נכנס לתוך הקואליציה. עידן רול פורש מיש עתיד, מה יהיה? וזה ועוד היד נטויה. עוד היד נטויה. אתם לא מחזיקים מעמד, הכל קורה. אתה יודע למה זה קורה? עכשיו אני רוצה לגלות לך סוד. אני רוצה לגלות לך סוד. שזה יהיה בינינו.
שנייה, אני רושם.
תרשום, תרשום, תרשום.
קדימה.
איך שישר שלמה ארצי, תרשום, תרשום.
תרשום, תרשום, רושם, רושם.
רושם, רושם, תשים לב. זה קורה בגלל הדבר הבסיסי המהותי, האלמנטרי, הבסיסי, האימננטי, שאתם, כן, מפספסים את האירוע הגדול. ומה האירוע הגדול? האירוע הגדול שעם ישראל חווה אסון גדול. והוא היה צריך, כן, להתאפס על המציאות. והוא עשה את זה. הוא עשה את זה. חווינו אסון קשה, אסון נורא. אבל הדבר הבסיסי, האלמנטרי, הבסיסי שהיינו צריכים לעשות, זה להתעורר ולעמוד על חיינו, כן, ועל שרידותנו במקום הזה. ואתם לא הבנתם את האירוע. לא גנץ שיצא, בזמן מלחמה יצא מהקואליציה, ולא יאיר לפיד שלא נכנס בכלל לקואליציה, ומייצר סוג של אלטרנטיבה ביזיונית, שבמשך חודשים אומר שצריך לסיים את המלחמה, ולהשאיר שם את חמאס על כל המשמעויות של הדבר הזה. הוא לא מבין את האירוע, אתם לא מבינים את האירוע. המשכתם עם ההפגנות, המשכתם עם הפילוג, המשכתם עם הפיצול בחברה הישראלית. אתם לא מבינים את האירוע. ואז אחד כמו גדעון סער, כן? או לא, אני לא מאוהב, אבל הוא הבין את האירוע. שעם ישראל רוצה משהו אחר. עידן רול הבין את האירוע. שעם ישראל רוצה משהו אחר. אתם לא מבינים את האירוע, ובגלל זה אתם מתפצלים. אתם, לבכם אינו במקום הנכון. ואני יושב פה שבועות וחודשים ושנים, וזועק, תתעוררו. תתעוררו, תבינו איפה אנחנו חיים. תתעוררו. תתעוררו. ולכן הקואליציה גדלה, ולכן אצל מומו פילבר אנחנו כבר 63 מנדטים הקואליציה. לא בהזכרים דמש לכם שאצלכם מעולם, מעולם נתניהו לא היה לו רוב. מעולם. 58, 59, מעולם. הוא ראש ממשלה שנים, אבל בהזכרים שלכם אף פעם אין לו רוב. הבנת מה אני אומר? תודה.
ברור. טוב, במה נתחיל? מומו פילבר... עד המדינה הנחלולי, שעד רגע זה אגב אומר שהייתה פגישת הנחיה, והוא קיבל מביבי את ההוראה שהופכת את תיק 4,000 לשוחד, אבל את זה הם לא מקבלים. אני חוזר אתכם תחילת התוכנית, כשהרייטינג עולה זה סבבה, כשהוא יורד זה פייק, כשמומו פילבר נותן לנתניהו 200 מנדטים זה מעולה, כשהוא אומר שיש פגישת הנחיה שהוא קיבל הוראה עם היד למעלה למטה שוחד, זה לא קיים, אבל לא ניכנס לזה. כן, האופוזיציה חלשה מאוד ומתפצלת, זה לא רחשי לב העם, אתם רואים בכל הסקרים שמצבו של נתניהו, של קואליציה נתניהו לא משתנה, ועדיין, תשמע, יהיו בחירות, אני נותן אמון בכל הדברים האלה, אבל חשוב להגיד על מה שאמרת על העליון ועל הדמוקרטיה. אתם לא מבינים את הדמוקרטיה, אנחנו רוצים דמוקרטיה, אמרת. אגב, למי שלא יודע, אחת העבודות הכי קשות בישראל היא להיות שופט עליון. אני מציע לכם להתעמק בזה קצת, הכרתי לא מעט שופטים עליונים, עובדים עד גיל 70, 14, 16 ו-18 שעות ביום, בעיקר בגלל העומס. עבודת פרך, אני יודע מה אני אומר, לא שאני מרחם פה על מישהו. עכשיו תשמע מה מישהו אמר על מערכת משפט בדמוקרטיה. אני חושב שאתה מכיר אותו, זה שני קטעים קצרים, אבל יש לי אותם בשלוף. פה זה בפתח ישיבת הממשלה.
אנחנו מחויבים לחיזוקו של בית המשפט העליון, לשמירה על עצמאותו כנדבך יסוד בדמוקרטיה הישראלית. יש לנו מערכת משפט למופת, משמשת אור לגויים. כשאנחנו רואים מה קורה בגויים סביבנו, אנחנו יכולים לראות איזה אור יקרות עם נפיצה. ואני חושב שיש לנו במה להתברך.
אור לגויים, אור יקרות, כל זה על אותה מערכת משפט שעכשיו הורס. רגע, אמרנו את זה, אמרתי שיש לי עוד אחד, הנה עוד אחד. זה טקס חילופי נשיא בית משפט עליון.
אני עושה ואמשיך לעשות כל שביכולתי, כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. רק בחודשים האחרונים גנזתי
כל חוק
שאיים לפגוע בעצמאות המערכת, מהניסיון לקיים שימועים לשופטים בכנסת.
את זה כבר גדעון סער עשה.
הגבלת עתירות בבית המשפט, ועד לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
אהה.
אני אמשיך לפעול כך.
כן.
ובכל פעם שיגיע לשולחני חוק שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט בישראל, אנחנו נוריד אותו.
כל זה היה עד שהוגש נגדו כתב אישום, ועכשיו הוא מעלה באש את המדינה כולה. את הכל. הרי הכל מתחיל מכתבי האישום האלה. פתאום הוא הפך דעתו, פתאום כל העדר של הערב רב של האנשים שאו אין להם אידיאולוגיה וזה רק פרנסה, או פשוט שיתו בהם. אז זה בנושא הזה. עכשיו דיברת שלא הבנו את האירוע בשבעה באוקטובר. לא, לא הבנו אותו. קודם כל כן הבנו אותו. חלק מאיתנו דרשו ממנו להפיל את חמאס לפני הטבח. זה אומר שהבינו את האירוע. נניח ליברמן, נניח בנט, אפילו לפיד אמר את זה שבוע לפני הטבח בא על הגדר, הצבא התריע, השב"כ שש פעמים הביאו את התוכנית להוריד את כל, את כל ראשי הזה. אגב, וזה לא גורע מיליגרם האחריות של הצבא והשב"כ לקטע המבצעי והמודיעיני. זה שלהם. אבל האחי העליון זהו, אם אתם רוצים שנשמיע לכם אותו אומר את זה, אז תבקשו מעינון שבקש ממני. כל כך הבנו את האירוע ששלושה אלופים, שניים מהם שמאלנים מובהקים, והשלישי, משהו כמוני, לא לגמרי בשמאל, ישראל זיו ויאיר גולן ונועם טיבון, טסו בשבעה באוקטובר על מדים עם נשק והרגו מחבלים והצילו יהודים, ועכשיו מכונת הרעל מטנפת אותם ומנסה לשנות גם את זה. כי זה סותר את כל התזה הזו שהשמאלנים בוגדים. ואנחנו הבנו מצוין מה קרה פה. מצוין. וכולנו, כל מי שיכול, בניגוד למגזרים אחרים, רץ ונלחם, וקיבוצניקים ולא קיבוצניקים, ומתנחלים וכולם עד עכשיו, ההבדל היחיד הוא, שכיהודים אנחנו גם מבינים שצריך סוף סוף להחזיר את החטופות והחטופים שלנו. בעזה עכשיו זה דשדוש. כל מי שצריך למות מת, ומה שצריך עכשיו זה להכין את עזה שתהיה יוש. כל הזמן נכנסים, יוצאים, נותנים מכה, מישהו מרים ראש, מורידים אותו.
כל מי שצריך אפשר... למות מת.
אני מבקר, אני אשמח לסיים בשקט, בסדר? כן, הנהגת חמאס כולה חוסלה, יש להם כבר 50 אלף הרוגים, אם אתה רוצה שלא יהיה טרור בעזה, זה עוד 200 שנה, כמו שאנחנו עושים את זה ביהודה ושומרון, וככה צריך להמשיך, אסור להפסיק. אבל המלחמה כמלחמה, ועדיין, בגלל בן גביר וסמוטריץ' שהוא מעכב את זה עד עכשיו כי הוא מפחד, כי הקואליציה שלו חשובה לו יותר מלהציל חיי אדם. ולכן, כל פעם ששואלים אותי מה יהודי אצלך, הנה התשובה, אחת התשובות. ואני רוצה רק, אני לוקח את הרעיון מיאיר לפיד, להסביר לכם מה היה השבוע, תוך ימים ספורים, תראו את רמת התרלול. לפיד אמר, נתן חלק מזה, כי בינתיים קרו עוד דברים בנאום שלו בכנסת בשבוע שעבר. אז תוך יומיים שלושה אנחנו רואים את שר התקשורת, קארי, מודיע שהוא לא יכבד את פסיקת בגץ. למה? ככה, היא לא חוקתית. את עמיחי שיקלי מוחק כפיים בבית המשפט לאדם שחשוד, שגנב חומרים סודיים ביותר מצהל. אז יכול להיות, אגב, אני מאלה שחושב שהוא צריך להשתחרר. אבל למחול לו כפיים? את החוצנית טלי גוטליב צובחת ומתנפת את הפרקליטות ומודיעה שלא תגיע לחקירה, היא טוענת שיש לה חסינות, אין לה. חקירה משטרתית, אתה מגיע, החסינות לא קשורה. אחר כך המעדה לדין זה כבר אירוע אחר, מצפצפת. את זיין יושב ראש הכנסת, כן, ניסים וטורי, אדם, טוב, לא חשוב, למה לתנף את הבוקר הזה? מודיע שסגן הרמטכ"ל לשעבר בוגד, את שר הביטחון ישראל קץ מנסה לרמות את בגץ, דורש מהצבא להשאיר את הנתונים על הגיוס ומי אפשר לגייס בחוץ. זה זיוף. את מאי גולן, אפרופו אם לא ראיתם את התחקיר אתם חייבים, כי זה מהות כל השלטון הזה, מודיעה שערוץ 12 זייפו את קולה באמצעות AI, שזה כמובן פייק, והיום התברר שלפני שנתיים שלוש היא עברה באדום, פגעה ברוכב אופניים, ומאז מסרבת לבוא לחקירה. יש להם דין לעצמם. זה פשוט לא יאמן. עכשיו, מירי רגב התברר, ביקשה איזה דיון בממשלה על מחירי הטיסות, כן? כולנו משלמים, מי שיכול, מחירים משוגעים גם על טיסות, אז היא ועוד שר ביקשו דיון בממשלה, אבל היא בראשית, הנה, מה בדקתי? היא שוב בבודפסט, פעם תשיעית. שבוע. אנשים האלה משוגעים. עוד לא דיברנו על אלמוג כהן, כן, שדורש לחקור את יאיר גולן, שהשם שלו היה במחברת של איזה מישהו שטוען שהוא בוגד, את בן גביר, שאני לא צריך לספר לכם עליו כלום, הוא ממשיך לנסוע על מדרכות בלי חגורה ולעבור באדום, למה ככה? את ברקת ועוד חצי ליכוד, שבלילה שבו הותר לפרסום על עוד ארבעה נופלים בעזה, זה היה בנדמה לי מוצש, חגגו באיזה בראשון, באיזה אולם שמחות, עם צהלולים ויין, באיזה יום הולדת של חבר מרכז, כן? לא משהו, אתה יודע, נניח ערב חג. לא, יום הולדת של חבר מרכז, כששעתיים קודם, הודיעו שאתה קוברים...
אתה עוקב שר? מה קורה פה?
השאלה אם אתה עוקב, אתה הפרק עם התוכנית. אני רק מהדיווחי תנועה, אתה יודע.
אין לי מושג על מה הוא מדבר.
אני מהאום.
עוד 3-4 דקות.
ינון לא עוקב.
לא מתאים לו, זה לא עינון שאני מכיר.
אתה מדבר משהו קואליציה או אופוזיציה.
אם היית מתאפק עוד חצי שנייה, הדבר, בלוטת האיפוק אצלך, כנראה התנבנה על חשבון אחרות, אז היית נותן לי לסיים, וכל זה, באמת בלילה שבו עוד 4 חיילים באים לקבורת ישראל.
גלי דגני מעיין, שלום.
בוקר טוב.
אמא של סמל יהב מעיין, השם יקום דמו, זכרו לברכה, שנפל בצפון רצועת עזה. המקום ינחם אותך, אנחנו משתתפים בצערך.
תודה.
ספרי לנו בבקשה על יהב.
יהב, יהב שלי, יהב גיבור שלי. הוא ילד שכולו טוב, ילד כולו בחיוך, ילד שהכל אצלו בכיף ובטוב, ילד שמעולם לא מתלונן על כלום. תמיד הוא מגיע לכל מקום והוא מרכז העניינים, מחכים לו החברים, היו מתאמים את היציאות, מי שהיה יכול לתאם לפי היציאות של יהב. החברים שלו שלו בצבא היו מתאמים את העבודות שלהם ואת החופשות שלהם לפי היציאות של יהב. כל כך רצו להיות רק איתו ובסביבתו, וכל כך הרים להם כל פעם שהוא נפגשים. ביממה האחרונה שהם יושבים איתי הם מעבירים לי מאות מאות של תמונות וסרטונים, דברים שידעתי באופן מאוד מאוד כזה רחב, אבל לא ראיתי, כי יהב לא גם היה משתף יותר מדי וחולק. היה לי תמיד מנסיעה שלו לאלת של שבוע עם חברים לאלת, הייתי רואה שתי תמונות, ואתמול זיהים לי מאות של תמונות של איזה חפלות ואיזה צחוקים ואיזה ריקודים ואיזה מסיבות, ורק עושה להם כיף.
כלומר, הוא היה מסמר, פיבוט.
הוא היה מסמר, המסמר, אבל מאוד בצניעות, ומאוד בנועם, ומאוד ילד מופנם, ואיתם הוא היה נפתח, וואו, החיוך לא היה יורד לו מהפנים.
גלי, אני פה קורא בה קצת בתחקיר, זה, הוא התגייס אחרי השבעה באוקטובר.
נכון.
והוא בכוון, זאת אומרת, קודם כל אני חייב להגיד לך, אני ראיתי אותך אתמול בטלוויזיה בלוויה, ופשוט בכינו, כל מי שהיה איתי מול המסך, אי אפשר היה לא להצטרף לדמעות שלך, ואני שואל מה השבעה באוקטובר, האם השבעה באוקטובר גרם לו להגיד, זהו, אני הולך להיות לוחם, או שזה היה מתוכנן עוד קודם?
לא, זה היה מתוכנן עוד קודם, הצבא לנחל והידיעה שהוא הולך להיות לוחם, הייתה עוד קודם. אחרי השביעי לאוקטובר זה רק עוד יותר התגבר אצלו, ואני אחרי השביעי לאוקטובר אמרתי לו, יא בבקשה, בוא נשנה, תגיד לי מה אתה רוצה, אני אשיג לך כל תפקיד שתבחר, אני אדע מה להפוך ואת מה לעשות, ואני אשיג לך. אני גם לא יותר מדי לחצתי, כי ידעתי שאין מצד אחד שאין על מה, ומצד שני ראיתי שהוא יעשה את מה שאחי הוא רוצה לעשות. הוא רצה להיות לוחם, הוא רצה לתת, הוא רצה לתרום.
אגב, גם אחרי שהוא נהיה לוחם, רצו לשלוח אותו לקורס מפקדים, הוא אמר שהוא נשאר, הוא לא רוצה עכשיו ללכת לקורס, ונדמה לי שהוא היה, זה היה מאוד יוקרתי, הוא היה בחפק מחט, שזה בעצם נכון. החפק שנפגע, נדמה שהסמחת ניצל שם באירוע הזה.
נכון, נכון. הוא היה מיועד לקורס מפקדים, סיים את ההכשרה, והיה צריך לתת בעצם לפני חודשיים, חודש וחצי, לקורס מפקדים, הם היו צריכים לעבור אימון כוח, תרגילי ברעור להשלמה בשביל לתת לקורס, והוא כל פעם היה נכשל על המשימת כוח, על המשימת ידיים, הוא היה עושה 5 מתח במקום 7 מתח, אני בהיכרותו, את יב שלי, הוא יכול לעשות מתח בציפורן. אבל כנראה שהוא לא ידע להגיד להם, אני לא רוצה. הוא לא ידע להגיד להם, אני מבטר, אני מכשיל את עצמי. אז זו הייתה הדרך שלו, להכשיל את עצמו, שזה יבוא מהם ולא ממנו. ואז הוא עבר לחפק, עבר לחפק מחת. הוא רצה להישאר לוחם, הוא רצה לתרום. הוא הרגיש הרבה יותר חיוני מאשר עכשיו לצאת לקורס מפקדים, ואחר כך גם לא יודעת איפה הוא יהיה מוצב. בפיקוד הוא רצה תפקיד משמעותי.
מה הוא סיפר על המלחמה? מה איפה הוא היה בתוך האירוע הלאומי שבו אנחנו נמצאים?
אותם הוא לא היה מספר יותר מדי, אבל הוא היה מאוד בתוך זה, הוא היה מאוד מאוד חדור, הוא אף פעם לא התלונן. גם בשיחות שהיו לנו תמיד שאלתי אותו, יב, חסר משהו, צריך משהו, אני אדבר עם מישהו. הייתי שומעת מהקבוצות של ההורים, הבן אמר שאין להם גנרטור, הבן אמר שחסר להם זה.
היו לו איזה תלונות על השיטת לחימה, מדיניות ממשלה, מתי כללי, מה עושים להם, לקחו אותם, משהו, היה לו איזה ביקורת, משהו?
גם אם כן, הוא לא שיתף בכלום. הוא לא שיתף בכלום, חוץ מזה שבאמת בשבוע האחרון הוא היה חולה. הם כולם היו שם מאוד מאוד חולים. הדביקו כנראה אחד את השני.
מה, שפעת כזה?
שפעת וגרון, סטרפטוקוקוס כנראה.
בתוך עזה הם חולים בשפעת?
כן, נדבקו שם חצי מהמחלקה.
שמע, יש שפעת בכל מקום.
סטרפטוקוקוס.
כן.
ועם זה הם יצאו ולחמו.
נורא. יש לו אחים ואחיות?
יש לו עוד אחות מהניסויים שלי עם אביו, ויש לו מהניסויים של אביו עוד 3 אחים קטנים. כן.
איפה הוא ממוקם? הוא הכי מבוגר?
הוא הבכור. הוא הבכור, הוא הנכד הבכור מהצד שלי, הוא הילד הבכור שלנו. כן.
ראשית עוני, כמו שאומר יעקב.
אחותו פתחה עמוד אינסטגרם לזכרו, אז אני מזמינה את כולם להיכנס ולעקוב.
מה השם?
אחרי העמוד של יאב מעיין, Remember יאב מעיין, אחותו בת 15.5.
אמרת שם בלוויה שהוא דאג לה כמו, כאילו היו מאוד מחוברים.
מאוד, 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 אי אפשר להבין את ה... את הקרבה שהייתה ביניהם, כאילו, בתוך בית זה היה תמיד לצאת מהחדר ולהוריד לה איזה צ'פחה. ואז מתחילים פה, אבל זאת הייתה אהבה ביניהם. כי בפעם האחרונה גם שהוא יצא, הוא לא סיפר לי. הם דאגו ביניהם לעשות לי הפתעה.
כן, אני רואה תמונה שלך, אני רואה תמונה שלך איתו, מחבקת אותו עם הקומטה, זה בטח המסע קומטה, עם חולצה של הנחל.
כן, זה במסע, כן. זה אחרי הטקס קומטה.
כן, כן. הולך מלא אור וגאווה.
לגמרי, לגמרי. גם אני נחלמת לשעבר, אז...
גלי, המקום ינחם אתכם, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה. אתה אמרת ששופט עליון זה עבודה הכי קשה, אומרים לי פה ששופט עובד 9 שעות בממוצע.
תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר. השופטים העליונים...
טוב, אם אתה אומר, אם אתה יודע, זה 9 שעות נטו ביום, ועובד גם ב6 בבוקר ובבית.
אז תיקח, קח לבחירתך שופט עליון, שתי איתו קפה, ושספר לך...
השיאנים שופטי בית הדין לעבודה, שעובדים 9.55, אחריהם שופטי בית הדין למשפחה.
השופטים כותבים... אינון, עובדים בבית, הם כותבים פסקי הדין בבית, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בקיצור, יאללה.
לא, לא, כולל.
ברור.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
לא יצויר דבר בעולם ואף לא מחוץ לעולם שיוכל להיחשב לטוב בלא הגבלה, אלא הרצון הטוב בלבד.
What is this?
לא יודע, יש איזה מישהו ששולח לי כל יום איזה פתגם יומי.
יש לי, תקשיב, כל יום שישי, 200 איש, אני מקבל את פרשת השבוע ב-9,000 גרסאות.
גם אני, גם אני.
אני, אבל מה אני? אתה לך זה, שישלחו למירי רגב, ראית שהיא לא מעלה כל יום שישי את זה, ורק היא לא ידע. אבל אתה יודע, גם הפתגמים וזה, חבר'ה, תניחו לנו. בעצם אני רואה שאתה אוהב את זה, אז תמשיכו.
לא, זה לא פרשת השבוע, זה משהו אחר. אתה יודע, אגב, מה פרשת השבוע?
לא.
שמות, התחלנו את ספר שמות.
יפה. בראשית שמות.
שמות, מצרים.
אגב, אני אפתיע אותך.
שיעבוד, כן.
אני אוהב להפתיע אותך. אני חושב שצריך לחזק את לימודי התנ"ך בחינוך הממלכתי שלנו.
יפה, יפה. כן, תראה, הדור שלנו למד תנ"ך. היום...
נכון, אני יודע בעל פה, אתה יודע, שירת הים וכל אלה, זה, יש לי עוד תסרידים של זה. קודם כל למדנו בעל פה, היום זה כבר כמעט לא קיים.
כן.
יש לזה ערך. עשינו כבר את השיחה הזאת, אגב, לא חשוב. מה, אף אחד לא זוכר, בוא, תמשיך.
תראה, הדבר, אני כל יום מתפלל שתהיה לי נחת יהודית. בין התפילות שלי, כשאתה יודע, ב-18...
מה זה יש... נחת יהודית?
נחת יהודית זה שהילדים שלי יעשו לי נחת יהודית, שהם יהודים, שהם עושים מצוות, שהם... שהם באים, מביאים לידי ביטוי את היותם יהודים. אתה מבין? זה נחת יהודי.
לא, לא הכרתי את זה.
כן, כן, ודאי. אני, כשאני מברך אנשים, גם כל הזמן הרי מבקשים ממני לברך אנשים. עכשיו,
לא,
הרוב, הרוב אני לא עושה, כי זה פשוט
לא,
באמת...
אתה צוחק עליי. אתה כבר התחלת לברך אנשים? מה, זה ייגמר כשתהיה אדמור? לא הבנתי.
מה, לא מבקשים לך לברך אנשים?
אוקיי, 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 אני טעיתי. לצלם ברכה, לבר מצווה, לא, חשבתי שאתה כבר שם יד על המצח ונותן ברכה.
לא, לא, לא.
כמו הרב פינטו.
עדיין לא, זה אני בשלב שעדיין אני הולך לרבנים לקבל ברכות.
אוקיי. מתי יבואו אליך, זה מה שאני שואל.
אז אני תמיד מברך אנשים שתהיה להם נחת יהודית. זה כמו שאמרתי לך פעם, שהתבלין הכי טעים בעיניי זה הקשרות. זה בעיניי התבלין הכי טעים. אותו דבר, הנחת הכי גדולה שיכולה להיות לי זה נחת יהודית. אתה מבין מה אני אומר?
אני מנסה, אני חושב שנחת זה נחת, ודת זה דת, זה לא, לא בהכרח צריך להיות מחובר. אבל אתה יודע, ופה אנחנו יכולים להגיע לוויכוח שבינינו, שאני לא מצליח להבין. שמע, אני באמת, אני מסתכל על זה כל כך הרבה, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מבינים את האירוע שצריך כבר, אפרופו נחת יהודית, לב יהודי, מוסר יהודי, להחזיר את החטופים, עכשיו. אגב, רגע, שנייה, בוודאי, אם אתה יכול לעשות קצת ברורים, תוך כדי, כי יש לך מקורות בתרללת, כי דנה וייסדה מדווחת מקודם שזה אוטוטו. עכשיו, היינו כבר באוטוטו הזה, ואנשים תלויים פה על בלימה, אם יש לך אינפורמציה, נשמח. אני מדבר שם המאזינים.
תראה, האירוע הוא שמחכים לתשובה של חמאס, זה לא חדש. למעשה זה כבר כמה חודשים. אם סינואר החליט שכן, אז כן, זה האירוע.
איזה סינואר, מוחמד?
כן. ואיזה סינואר? איזה סינואר? כותרת מעריב, זה הגיע ישירות מהנשיא, בכירים לשעבר בממשל ביידן, שוברים שתיקה, שורת התפטרויות חסרת תקדים. בתוכנית התחקירים 60 דקות ברשת CBS נחשפה ביקורת הקטלנית כלפי הנשיא ביידן מתוך סביבתו. באמת עכשיו הם מתפטרים. למה?
לא הבנתי, ביידן? חוט
הזמן, כן, כן.
מה עכשיו קשור ביידן?
לא יודע, זה הכותרת מעריב.
הוא לא מסיים עוד יומיים?
כי עכשיו הם מתפטרים, אוסטיגר תמייסה, באמת.
רגע, אבל מה הסיפור?
אין לי מושג. אתה רוצה שאני אכנס לידיעה? בוא ניכנס, תלחץ.
כן, זה מסקרן.
מה שיפה באינטרנט, אתה לוחץ קליק אחד, אתה בתוך הידיעה.
וואלה?
כן.
זה חדש. לא צריך להעביר דף, כאילו?
שורת התפטרויות חסרת תקדים של הבכירים בממשל האמריקני, שהחלה מיד לאחר פרוץ המלחמה, חושפת משבר עמוק במדיניות האמריקאית בנוגע לעזה.
איזה מלחמה?
כך פורסם אתמול ראשון בתוכנית התחקירים 60 Minutes ברשת CBS. לפחות 13 בכירים, בהם דיפלומטים ואנשי צבא, ממחלקת המדינה, מהבית הלבן ומהצבא, עזבו את תפקידיהם במהלך חודשי הלחימה, במחאה לתמיכה של הנשיא ג'ו ביידן בישראל. וואי, איזה שמאלנים.
נגדנו.
כן.
העיקר
פה רצו את קמלה.
אתה שמעת ממני שלא רציתי את קמלה.
לא אתה. אני אמרתי לך, אתה נקלטת לתוך אירוע בגלל ששרה פעם אמרה לך, ביבי לא להיפגש איתך, נכנסת לטנטרום של שנאה, ונקלטת למחוזות האימה של הטרללת השמאלנית, שבסוף אתה נציג של עמי אילון, שקמה ברסלר, ועוד כמה מטורללים. מה? פעם ליבו היה במקום הנכון. לא, אני עדיין חושב שבשורש, יש שם משהו נכון. העניין הוא שזה מה שנקרא עמוק בפנים, עמוק באדמה כמו שאומרים, זה חבל. אבל לא נורא, תשמע, מה, כל אחד עושה, כל אחד והעולם הבא שלו, אתה יודע, מה אפשר לעשות? בסדר.
נקלעתי.
טוב, תראה, כמה דברים שרציתי להגיד לך, שרשמתי לי בהערות כשדיברת בשעה הקודמת, ערוץ שמתנף את צהל. תזכיר לי, מי עשה פה את הנזק הכי גדול לחיילי צהל וגרם לסערה אנטישמית שעוררה גל מטורף על חיילי צהל, אולי פגעה בחטופים שלנו ובחטופות שלנו, ושנאה מטורפת לכאורה של פשעי מלחמה שאנסו שבוי באיזה ערוץ זה היה? אתה יכול להזכיר לי? בערוץ 14 לא מטנפים את חיילי צהל, בערוץ 14 יש ביקורת על ניהול המלחמה. יש ביקורת על המטה הכללי, איך הוא מנהל את המלחמה. יש ביקורת על המטה הכללי, מה היה בליל השישה באוקטובר. יש ביקורת על ההתנהלות של הדרג המדיני לאורך כל של הרמטכ"ל.
זהו, התחלק לך הדרג המדיני.
לא, זה לא יקרה לי.
הרגע אמרת הדרג המדיני, זה לא יקרה
לי. זה לא יקרה לי. זה לא יקרה לי.
אתה מתחיל להתרופף.
הקבוצה של גלנט, הרצי, בסיוק, וראש אמן, זה היה חלי ועכשיו זה בינדר, כן, שתבעלו לאורך כל הממשלה את הדרג המדיני. זה, על זה הביקורת. לא נגד החיילים. לא נגד החיילים. החיילים כולם רואים ערוץ 14. החיילים כולם רואים הפטריוטים, כותבים גרפיטי הפטריוטים בעזה, בלבנון, רואים, שולחים תמונות, אנחנו רואים וכל זה. רק ערוץ 14. הם אמרו, היה אחד סיבוני, סרן, אמר, אנחנו לא יכולים לשמוע, סוגרים את הרדיו, כי רק מה שאפשר לשמוע זה רשת בית וגלי צהל. התחנות הממלכתיות, לא יכולים לשמוע אותם. לא יכולים לשמוע אותם. ערוצי התבלה, הכל דאון, הכל נובלים, נובלים. נובלים, הכל רע, רע, ועוד יותר רע, ועוד יותר רע. זה האירוע. אנחנו לא נגד החיים, לא מתנפים את צהל, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל. יש פער גדול מאוד בין איזושהי אליטה בצבא, איך שהיא ניהלה את האירוע עד המלחמה ובתוך המלחמה, לבין דרגי השטח, עד האוגדונרים נגיד, שעשו עבודה מדהימה בעזה. זה דבר אחד, הלאה. מה כתוב לי פה?
מה כתוב?
שנתניהו שינה את עמדתו, ואז העדר הלך אחריו על הזה, על מערכת המשפט. בן שוק, תרשה לי לתקן אותך בעניין הזה, וזה עניין חשוב, כי אתה חוזר עליו לא פעם, וצריך לשים דברים על דיוקם. הימין רצה שינוי במערכת המשפט הרבה לפני נתניהו. אתה צודק שנתניהו הרבה שנים עמד בפרץ. הוא השתנה בעקבות דרישה של הימין. אני זוכר גם אפילו לפני הבחירות האחרונות, אם אני לא טועה, היה לחץ שיהיה לה יריב לוין ושיהיה שינוי, וכולם רצו תמנה אותו ורוצים שינוי במערכת המשפט. זה הבייס. זה הבייס. זה לא שהעדר, כפי שאתה קורא לנו, כי אנחנו כולנו כבשים, בהמות כמובן, רואות באחו, אנחנו לא יודעים והולכים, לא, 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 לא. הבייס אומר בעזרת השם שנתניהו התחיל להגיד. הבייס רצה שינוי במערכת המשפט שנתניהו התחיל להגיד. הבייס רוצה התיישבות בגוש קטיף. זה ההבדל שנתניהו יהיה שם בעזרת השם בקרוב. הלאה. שופטי העליון עובדים 9 שעות, אמרנו.
נתניהו יהיה שם? לא הבנתי. איפה הוא יהיה?
בהתיישבות ברצועת עזה, בעזרת השם.
אוקיי.
מה ששלנו, שלנו.
סבבה.
עובדה שאנחנו היום בבשן, בחורן, בלבנון, בחרמון, בנפתלי, בכל המקומות. חוזרים, חוזרים. כמו שברך אותנו יעקב, בפרשה האחרונה. תתחיל ללכת לבית כנסת בשבת בבוקר, תקום, מה קרה? תקום לתפילה. מה הבעיה? אתה יהודי. לך, תתפלל.
אני עונה לך בשלוף, אני אעשה את זה דקה אחרי שביבי יעשה את זה.
ביבי לומד כל שבת פרשת שבוע.
לא, לא, אני לא מדבר עכשיו על פייק, על מה למדתי.
עם אבנר? מאיפה אבנר היה חתן תנך?
לקום וללכת לבית הכנסת, זה יבוצע על ידי מיד אחרי ש... אגב, גם קשרות. כשהוא יפסיק לאכול שרצים, גם אני.
אגב, שלא תתבלבל. לי קשה מאוד לקום לבית כנסת בשבת. זה מעמד, זה קשה. לשמור מצוות זה דבר קשה, אנשים חושבים, נכון? כן, לשמור, לא, יש פה מסירות נפש לשמור מצוות, זה קשה, אוקיי? יש כאלה שיותר קל, יש יותר קשה, אבל בסוף צריך להשקיע, זה לא בא בקלות, זה במה מסגור. דבר אחרון שרציתי להגיד לך, וזה, תסלח לי, סוג של ביקורת,
די.
אני חושב שזה לא ראוי. כן, לא, אתה יודע, אני לא נוהג להעביר עליך ביקורת, כי בכל זאת אנחנו שותפים לתוכנית, ואני יודע שזה לא חלק מהפורמט.
זה לא קולגיאלי, אבל אתה יודע מה, לשם שינוי, בוא, יאללה, זה חריג.
תראה, בכל פעם שאני מזכיר את מומו פילבר כסוקר, אתה ישר אומר עד המדינה ופגישת ההנחיה וכל הדבר הזה. אני חושב שזה לא ראוי. אני חושב שמדברים על בן אדם, כן? מדברים על בן אדם, על התחום המקצועי שלו, אז מדברים על התחום המקצועי שלו. אין קשר בין העובדה שהוא היה עד מדינה או לא היה עד מדינה, וכן אמר פגישת הנחיה או לא אמר פגישת הנחיה, לבין הסקרים שלו, שאותם אפשר לבדוק ולמדוד באופן אמפירי, לפי הסקרים שהוא עשה במהלך כל השנים האחרונות, ולהגיד, אוקיי, בתור סוקר איך הוא? לא אמרתי לך איך הוא היה בתור עד מדינה. דבר על הסקרים שלו. אני חושב שבן אדם, כן, לא צריך להזכיר לו את חטאיו כל הזמן כשהם לא קשורים, אתה מבין? זה, הוא אומר לך את זה באופן כללי, לגבי, זה נכון באופן כללי, ונכון באופן ספציפי, כשאנחנו מדברים, כל פעם אני מזכיר את מומו פילבר. זו הייתה הערתי, תודה.
אני מודה לך על הערה ועל המשוב. טוב, אז נתחיל במומו פילבר. קודם כל יש קשר, כי הטענה נגד מומו פילבר היא על אמינות סקרה, ואנחנו עוד לא התאוששנו מזה שההבדל בין אפי נווה לעמית בכר לפי מומו פילבר היה 6%, כשזה נגמר 60, ולא מזמן, באיזה ויכוח על סקריו, אז פורסם, מישהו עשה מדידה של כל הסקרים, שהוא פרסם כל הקמפיינים, ומתברר שהוא במקום הרביעי בין הסוקרים, לדעתי מתוך 5, אם אתה רואה, אם זה חשוב לך, אני אמצא לך את זה. ועוד משהו, כן, אם אנחנו מדברים על אמינות סקרה, ואתם חושבים שהם אמינים, אז אני חושב שזה משליך גם על האמינות הכללית של האדם שאמר, למרות כל ההתהפכות שלו והכל והכל מה שאמרתם והתיקים הרי קרסו וכולי, בסוף גם בסיום עדותו הוא חזר ואמר, הייתה פגישת הנחיה ובה נתניהו הורה לי להיטיב עם אלוביץ', מה שעלול לסבר את נתניהו בשוחד, וכמובן כולנו מקווים שזה לא יקרה כי הוא ראש ממשלה של כולם. הלאה, נתניהו השתנה, הוא רגע שמע איך נתניהו מסביר לו שאין דמוקרטיה בלי בית משפט עצמאי, והוא מוריד כל הצעת, הוא אפילו נגד שימוע, גדעון סער כבר, יש כבר שימוע, אגב, השימוע כבר קיים. אז וגם גם, אז, לא, מה שהשתנה, חברים, זה לא הימין, זה אגב בכלל לא ימין. מה שהשתנה זה כתבי האישום, זה מה ששינה את תפיסת העולם של נתניהו על דמוקרטיה. וזה לא היה, אני הקטן, אפילו הקראת לי את זה 200 פעם, דורש ולוחם על רפורמה במערכת המשפט 20 שנה בערך. והמאבק שהיה לי לצידה של השופטת גרסטל על הביקורת וכו' וכו'. רק מה שהם באו וניסו לעשות פה זה לא רפורמה, זה הפיכה, זה לקחת מדינה שיש בה רק שתי רשויות, המבצעת והמחוקקת היא אותה רשות אצלנו, בניגוד למדינות אחרות, שאין בה חוקה, שאין בה שום ביקורת, שום שלייקס שמגן על הדמוקרטיה, וגם את זה להרוס. זה מה שהם ניסו לעשות. הלאה. התבלין היהודי, דיברנו, אתה אומר, זה הקשרות, אני אשמח אם תשכנע גם את נתניהו, לגבי זה שכולכם רוצים עסקה, בוא, נשמה שלי, אתה הרי אמרת לי, אני לא זוכר אם זה היה אלי אלבג או דני אלגרט, שזה או הקואליציה או עסקה, אני מפנה אותך לכל מה שאורית סטרוק אומרת כל הזמן, לזה שבן גביר הצביע נגד העסקה הראשונה אפילו וכולי, ומקודם היה לך באמת...
לא, אתה אמרת לא רוצים להחזיר את החטופים, לא רוצים עסקה, אני אמרתי לך שאנחנו ודאי רוצים להחזיר את החטופים.
כן, רק בתנאי שחמאס ישלם לכם גם $1,000,000. ומקודם באמת יצא לך, התפלפל לך, התפלף לך, התפלק לך, ההתנהלות, הביקורת שלכם על ההתנהלות של הדרג המדיני. תקשיב, על הדרג הצבאי, אתם מכונת טינוף מטורפת על הצבא, מטורפת. עכשיו יש את הקטע הזה שהלל ביטון רוזן אמר כאילו פינקלמן והרצי בשיטת הפשיטות, לא, אז הוא רוצה שיכבשו את עזה מחדש. אז תאמר לגאון הזה בשמי אם אתה נתקל בו, בכל הכבוד, אתה יודע, אנחנו היום בתוכנית של חנה בבלי. צהל פרוס כרגע ככה, הוא בלבנון, הוא לא יצא עדיין, בהרבה מאוד כוחות. הוא בסוריה, בהרבה מאוד מקומות. הוא מעדק מאוד את הנוכחות על הירדן, כי אנחנו פורצים שם לגמרי ומשם זורם, וזה הסיפור הבא, מה שקורה באיוש. הוא פרוס באיוש בעשרות גדודים, כי אנחנו חייבים לשלוט מה שקורה שם. הוא פרוס כמובן בעזה, הוא תוקף בתימן, הוא עובד על איראן, הכסיל הזה, סליחה, אני מתנצל, זה לא יקרה שוב, פעם ראשונה ואחרונה בתוכנית הזו, הוא דורש ממהם לא ללכת על פשיטות, למה הוא רוצה, יש לו עוד 3 אוגדות ספר, עכשיו בדקתי את זה אתמול, יש היום, הממשלה בתקציב 25 אישרה לצהל מקסימום 50,000 מילואימניקים בכל רגע נתון, כי הרי לא באמת הולכת לגייס את החרדים, אז היא הבינה שיש גבול לכל תעלול, כרגע יש 70,000. זאת אומרת שגייסו יותר מה שאישרו להם, ועדיין יש אנשים שמאשימים את פילינקן וארצי. לא. מי שנותן את הדירקטיבה לצבא, אם הקבינט רוצה, יתכנס נא ויגיד, פינקלמן, תכבוש עוד פעם, תכניס עכשיו 6 אוגדות לרצועה. ולכן אתם לא אומרים כלום על הדרג המדיני, אתם הרי יודעים שהדרג המדיני הוא השם הכללי, העליון, האחראי, הרי נתניהו אמר גם את זה במילותיו, ואת זה אתם לא עושים. על הדרג הצבאי, 95% מהתחקירים לא היו אצלכם, אם לא 98. ולמה שאמרת, כאילו שבסיוק וראש אמן, הם תבהלו. לא דובים ולא זבובים. אני הייתי אצל כל האנשים האלה לא מעט פעמים, גם במהלך המלחמה. צהל כל הזמן, אחרי המחדל המטורף של השבעה, כל הזמן צהל רצה לצאת, קודם כל מי שטבעל את נתניהו לפני התמרון, זה התפרסם 200 פעם, זה לא הוכחש אפילו על ידי נתניהו, היו וינטר, הסוס הדוהר, ובריק, הסוס הצועק, והוא לא רצה לעשות תמרון, תרים טלפון לגבי אשכנזי, תשאל אותו אם זה נכון שאייזנקוט אמר לו, גבי, ביבי מסומך עליך, סל לביבי, תשכנע אותו, והוא עשה את זה. זה הסוס הדוהר, והצבא רצה לעשות את כל המבצעים, רצה לצאת לרדת לרפיח הרבה קודם, למחות מרכז הרבה קודם, אבל עכשיו מה שאוכל פה אותנו, זה שאתם באמת כל דבר טוב נותנים לו, וכל דבר רע מאשימים את כל האחרים, וכשכל האחרים זה לוחמים, וזה קצינים, וזה מפקדים, זה הורס את המסגרת שכולנו נמצאים עליה. אני חייב להגיד לך,
ומה אתה עושה?
אני עושה מה שאני רוצה, עזוב, זה, עזוב אותי רגע, נו, לא כל דבר זה אני. אני לא מתחשב באופן כללי, אני בוגד, אוקיי, תרגו אותי. אתה באמת מאמין שאני נקלטתי לאירוע כי שרה אמרה לביבי לא לפגוש אותי, כאילו אחרי כל השנים האלה?
לא, לא זכרתי בדיוק מה הסיפור, לא, לא.
אז אני אסביר, אז אני, בשביל זה אני פה.
סתם זרקתי איזה משהו כזה.
בשביל זה אני פה.
אמרך לא, לא, לא לתת לכלב תאוגיה, לא יודע, אין לי מושג, לא, לא, אין לי מושג.
אתה יודע מה? בוא תשמע את זה, כדי שיוכלו להמשיך להיות גאים. מאי גולן, לפני 2-3, עומדת ביום ההולדת של נתניהו מולו. אני רואה אותו, אני מסתכל על הסרטון הזה, נראה לי מפחד. ומסבירה לו, כדי שיוכלו להמשיך להיות גאים, כן?
מה?
אינסרט, כדי שיוכלו להמשיך להיות גאים, ביקשתי.
ראש הממשלה, אני רציתי רק להגיד לך משפט, בתור מי שמייצגת את משפצת הצעירים, אני מסתובבת המון בארץ וגם בעולם, פוגשת הרבה צעירים יהודים, ולנוכח המצב הנוכחי, רציתי מאוד להגיד מקודם, אני אומר לך עכשיו, צעירים אומרים לי שהם לא רואים את העתיד שלהם במדינה הזאת, והם לא רואים את העתיד של הילדים שלהם במדינה הזאת, אם אתה לא ממשיך להנהיג את המדינה. יש באמת, ואני אומרת את זה, אתה יודע, ואני מרגישה באמת רע כשאני אומרת את זה, יש באמת פחד. ואנשים באמת נושאים תפילה, צעירים, בגילאים שלי, אני היום בת 33, בגילאים שלי עד גיל 35, שאתה תמשיך להנהיג את המדינה הזאת, כדי שהם יוכלו להיות גאים להמשיך לגדל את הילדים שלהם פה, ולא לרדת מהארץ. ואני אומרת באמת מראש הממשלה, בשם כל הצעירים שאני מייצגת, שאוהבים אותך ומעריכים אותך, ואין לך מושג בכמה מדובר ברחבי הארץ. באמת, אין אפילו מושג כמה כאלה יש. אנחנו מקווים בעזרת השם שתמשיך להנהיג אותנו, ושהיום הולדת הזה יהיה ברכה, לא רק לך, אלא לכל עם ישראל ולצעירים ולדורות הבאים שיבואו.
תודה
רבה. תודה רבה.
אז הנה, לי יש מושג, היא אמרה לך מושג כמה. כי כשנגמרה 24 יצאה הסטטיסטיקה ומתברר שאת ישראל עזבו בשנה הזאת, הוא חזר, אכן הצטה התקבלה והוא חזר לשלטון ועזבו אותנו פה מספר שלא עזב המון שנים, 82,700, חזרו רק 23,800, המאזן שלילי כפי שלא היה שנים, על פי הסטטיסטיקה והבדיקות רוב העוזבים צעירים מאזור המרכז, אלה שמניעים את הכלכלה, אלה שעובדים במקצועות היצרניים, לא המורות בזה של החרדים, כן, שזה, לא רק שזה לא פריון ולא כלכלה, זה עולה לנו כסף, כי עוד יש על זה השלמות הכנסה, והם עוזבים. עכשיו, אני לא אוהב את זה, אני קורא לכולם לא לעזוב, למרות שאני, בטן פה כואבת מול מה שקורה, כאילו, זה משגע אותי, אבל אנחנו נלחם על המדינה הזו עד טיפת דמנו, המטאפורי כמובן, האחרונה. ואם אתם עוזבים, אתם רק מחלישים את הסיכוי שישראל תמשיך להיות ישראל. אבל אני פשוט רציתי לראות אותך, איך שהוא חזר, באמת, הצעירים החליטו לא לעזוב יותר. חבר'ה, זו בעיה, ואותך אני שואל לסיום, מה הקטע הזה עם שרה? למה היא לא חוזרת? למה אתה לא מפצח את זה? הבן אדם עבר ניתוח, לא קל, והיא איננה. הלו?
אין לי מושג, בן, מה?
מה, אבל זה מעניין. אז שמעת פה, אתה עיתונאי, לא, או שהיום אתה לא.
לא, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אין לי מושג. אני מבין שזה מטריד אתכם, אבל
זה, תגיד, זה לא מה...
אני אגיד לך את האמת?
כן.
זה לא מטריד אותי. ממתי מטריד אותי אם מישהי חוזרת לבעלה מחול, מתעכבת אצל הבן שלה או לא, כאילו, מה
אירוע? אז אני אגיד לך ממתי. ממתי שגם אתה יודע, ואפילו היו לך כמה יציאות בעניין הזה, אחר כך מיד נרגעת, שזו האישה שמקבלת את כל ההחלטות. מכיוון שהיום גם אתה יודע שזו האישה שמפעילה את כל מכונת הרעל, שכל הזמן אתה היית אומר לי, מה מעניין אותי אורלי לב? היום אתה יודע מה זה אורלי לב. מכיוון שגם אתה יודע שהוא עולה לנו שם איזה 3 מיליון שקל, בשנה, וגם היא עולה מאות אלפי שקלים, יש איתם מבטיחים, כל הסידור הזה זה אירוע, ותשמע, בסוף זה משפחה שבלי שאנחנו מרגישים, את ואין רואה, השני אגב לומד בלונדון, כן? אז תארי לוקיישן, השאירו אותנו פה, והם לא, ועכשיו זה מוזר, זה זוג, היא לא נותנת לו ללכת לשירותים בלי שהוא נגררת איתו שם, אוחזת לו יד ביד, ופתאום הבן אדם עובר ניתוח, לא, זה לא איש שעבר הרבה ניתוחים, והיא איננה, עכשיו, אתה אשכרה אומר לי שזה לא מעניין אותך, אני לא מאמין לך.
בן, אני משתדל בשלב זה לנהל את חיי הנישואים שלי, בסדר? אוקיי, כל אחד,
בוא. מה, אתה נשוי?
אני נשוי, זה אירוע, אתה יודע, נישואים זה אירוע מורכב, כלומר, אתה יודע, כל אחד שיתעסק, כל אחד שיתעסק בנישואים שלו, אני מציע כאילו, בהתחלה, כן? בגדול, כן? אני מניח שלכל אחד יש במה להתעסק בנישואים שלו, בתחושה שלי, ככה נראה לי. עכשיו בוא נראה ברשימה.
אבל זה סקופ, אתה אמרת, כן, חזרתם?
אף פעם לא התגרשנו.
אז יפה, זאת אומרת, אתה בבית עם גיטית והכל.
כן, והכל, כולל הכל, כולל אפודים, כולל צ'ימי דנים, כן.
להגיד לך משהו?
נו.
משמח?
תודה, זה המון זמן, זה לא חדש, זה...
לא ידעתי, סליחה, אני לא כבחריך.
כן.
ושבו בנים לגבולם, זה תמיד טוב. משפחה ועם ילדים שמתאחדת מחדש, זה...
ברוך השם, כן, כל טוב, ברוך השם. עכשיו תראה, מה אני רוצה להגיד לך, כזה דבר, תראה, שדה תימן, אני רק רוצה להגיד, חבר'ה, אנחנו לא נשכח לכם את שדה תימן. אוקיי, רק רציתי להדכן. מיארה, הפצרית, הסגן של הפצרית, הסגן של מי שאתם רוצים, כל הסגנים של בר כוכבה, כל מי שאתם רוצים, אנחנו על שדה תימן לא נוותר. הלאה, ממשיך.
אז מה זה אומר?
כלום, ממשיכים עוקבים. אני עוקב, עכשיו אני מיארה מתעכבת, אנחנו על הנושא הזה, מזכיר לך, הלאה. זה אמרנו
אנשים יכולים לראות בזה סוג זה, של איום במה שאמרנו.
גם ארי רוזנפלד, מזכיר גם ארי רוזנפלד, כן? לא נוותר, ממשיכים, אנחנו עוקבים על הנושא הזה, כן? הפרקליטות הזה, ההוא שם, אתה יודע, פשוט לא יאמן. לא יאמן.
מי? אתה מדבר, אי אפשר להבין, לא כולם מבין.
הפרקליט המדינה הזה, אייסמן. אייסמן. כן? עליו אני מדבר. טוב, הכנתי איזה אינסרט. אתמול התארח אצלי דובר ראש הממשלה, דוקטור עומר דוסטרי, והוא אמר את הדברים האלה, שאלתי אותו על גלנט וקאץ, על ההבדל ביניהם. תני לי את זה, בבקשה, תודה.
יש שינוי משר הביטחון הזה לעומת שר הביטחון הקודם?
אני יכול להגיד לך שאנחנו בהחלט רואים גישה שהיא יותר התקפית, גישה אחרת. אני יכול להגיד שגם כרגע אפשר לראות פחות גם הדלפות מדיונים כאלה ואחרים. אני לא אומר שזה בהכרח קשור, אני מדבר על עובדות. זה המצב כרגע.
פספסתי, סליחה, מתנצל. מה הייתה השאלה? באמת...
אם יש הבדל בין שר הביטחון הנוכחי לשר הביטחון הקודם.
הבנתי, אוקיי.
זאת אומרת שיש הבדל שהוא יותר התקפי, ושיש פחות הדלפות.
דווקא לא שמתי לב לזה.
יש פחות, הרבה פחות הדלפות. גם גנץ, גם אייזנקוט וגם גלנט פתחו שם את
ה... אלה המדלפים.
ברור, ברור, ברור. זהו, חבר'ה, תשמרו, אני בסך הכל מציתי את האירוע הזה. אני חושב שאפשר, אלא אם כן אתם רוצים שאני אדבר על משהו, תשלחו לי נושאים.
אתה באת חצי כוח היום, אז אני רק באמת, לא כי אני צריך לסיים, רק במשפט אחד, מזכיר לכם, ב-11 באוקטובר, הגיע גלנט הלא התקפי עם תוכנית להרוג את נסראללה וכל מועצת השורה ברגע זה, ולהפעיל את מכשירי הקשר ולהרוג עוד 10,000 חיזבלונרים, והוא ההתקפי בלם את זה. יאללה, פרסומת, דיווחי תנועה, מה עושים?
תן לנו איזה דיווח, פרסומת, משהו,
בדיוק.
חצי חינם, תן לי חצי חינם, משהו, תן.
שלום שרון שרבי.
בוקר טוב, ינון.
אח של יוסי. השם יקום דמו שנרצח בשבי חמאס, ושל אלי, שעדיין חטוף בעזה. איך אתה הבוקר הזה?
בוקר בטוח מאוד, שעות דרמטיות, להחלטנו ממש לפני סיכום על עסקה. אני יוצא ממש בדקות אלה מפגישה עם שר החוץ הבריטי, דיוויד למי. גם הוא נמצא בישראל לאור השעה המתוחה הזו. וההימצאות שלו במזרח התיכון בימים האלו אולי מבשר טובות שסוף סוף אנחנו מחכים לרגע מיוחל לאחר 15 חודשים להשיב את בנינו ובנותינו, אחינו ואחיותינו משבי החמאס.
רק צריך להעביר שאלי הוא ברשימה.
כן, תשמע, לב הוא חצוי, אלי ברשימה, יוסי לא ברשימה, משפחות שנמצאות, רואים את יקיריהם בתוך הרשימה, ויש משפחות שלא...
לא כולם מכירים זה, אלי שהוא חי ברשימה, ויוסי שהוא חלל לא ברשימה.
נכון,
אוקיי.
אבל אתה יודע...
כי בעצם שרון... העסקה, וזה מה שרציתי לשאול אותך, אם זה מה שאתם יודעים, אמורה להיות בעצם על כולם, אבל בשלושה שלבים, והגופות למרבה הצער, זה נדמה לי שלב אחרון.
לפי מה שידוע לי, גם בשלב א' ישולבו מספר גופות. שמעתי את זה כבר מזמן מראש הממשלה.
הבריטי מעודכן במשהו? הוא יודע משהו?
תראה, מאחר והוא נמצא עם אותם אלה שמאורים בתוך המסע ומתן, גם מדינות ערב, גם גורמים ישראלים, אני מניח שהוא מותקן בפרטים, לפחות ב-high-level, על איפה נמצא המסע ומתן, מהם נקודות המחלוקת. אני לא יודע בדיוק אם הוא יודע ברמה של הפרטים הכי קטנים, אבל כן, הוא נותן לנו תקווה הבוקר, שהדברים אכן מתקרבים לידי סיום.
רגע, התחלת לספר ששמעת מראש הממשלה שבשלב הראשון יכול להיות שיחללו גם גופות. מה עוד אתה חושב שיקרה?
תראה, אני לא רוצה כבר לחשוב, אני רוצה לראות. אנחנו יודעים שעסקה קורית כאשר החטופים והחטופות שלנו נמצאים בג'יפים של צה"ל. כל מה שקורה בין לבין זה באלמה מבחינתנו. אנחנו רוצים לראות תוצאות, ולרגע הזה אנחנו מייחלים. ואני אומר למי ששומע בשידור, אתה יודע, לפעמים יש המון המון דעות, וכל הדעות הן לגיטימיות, מי שבעד ומי שנגד, אבל בסופו של דבר, תזכרו את התמונות האלה, שאנשים חוזרים משבי החמאס, נכון, לאחר 15 חודשים, אולי מאוחר מדי, אבל הערך הזה להשיב אותם, שלא משאירים אף אחד מאחור, והדבקות הזאת במטרה, גם אם קורה שלב א', אנחנו נעשה הכל מבחינתנו המשפחות כדי להשפיע, כדי שהשלבים האלו יבואו לידי סיום ושכולם יחזרו הביתה, כי רק משם אנחנו יכולים לצמוח ולהתמודד עם אתגרים לא מעטים שמחכים לנו בכל הגזרות.
אתה יודע שעסקה כזאת היא תומנת בחובה סיכונים מאוד גדולים לחיי אדם, כי גם ישוחררו אלפי, מאות, כנראה יותר מאלף מחבלים, מאות מהם ליהודה ושומרון ומזרח ירושלים. גם יאפשרו לאיזה מיליון איש לעבור לצפון לרצועת עזה, ואנחנו רואים מה קרה למשל בבית חנון, כשהם חזרו לבית חנון ומקשו מחדש את כל הדברים, והכינו זה. כלומר, שחזרה למלחמה שם, תגבה מחיר.
זה די ודאי. וגם מחבלים שידליקו, יכולים להדליק את ה, או להציס את יהודה ושומרון. כמו שקרה בעצם ב...
אני לא חושב שהם שוחררו לשם, ינון.
לא, לא, הרבה אבל... כן. הרוצחים...
ליהודה ושומרון? לדעתי לא, לא, אבל בואו...
לא, רוצחים לי. לא, רוצחים לא, אבל...
אוקיי.
ואותו דבר נאמר גם בגלעד שליט, ואחר כך באמת שילמנו מחירים מאוד 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 גדולים.
אני לא שווה נפש לסיכון המאוד משמעותי בשחרור של מחבלים, בטח עם דם על הידיים. אבל אסור לנו לחשוב לרגע שמדינת ישראל יכולה להתמודד עם העובדה של להשאיר מישהו מאחיותינו ואחינו שם עדיין בשבי החמאס. אתה יודע, ינון, אתה מלווה אותנו, גם אתה בן, כבר 15 חודשים, יום-יום, שעה-שעה. ראית לא מזמן, ינון, את ספיר כהן יושבת מולך, ואתה מבין את הכאב, את הדחיפות, את החשיבות ואת הקדושה בלהשיב את כולם. אתה שייך לעם שלא משאיר אף אחד מאחור, אתה שייך לעם שמקדש את החיים, אתה שייך לעם שמביא את החללים לקבורה ראויה בישראל. על זה יש לך גאווה. זה המחיר הכי גבוה שחברה ישראלית יכולה לגבות אם לא נשיב אותם. ולכן אין לנו ברירה, למרות המחירים הכואבים, יש לנו שליחות, על פני, שליחות היסטורית, על פני כל דבר אחר, לשים אותם בראש סדר העדיפויות, עם מינימום מחירים, הכי שאפשר, בתוך המסע ומתן. אבל המטרה היא מטרה ברורה מאוד, שאין לנו שום, שום מנדט לסגת ממנה, ולהשיב אותם הביתה. וזה משאלת לב, זה לא משנה אם אתה חילוני, דתי, שמאלני, ימני, אשכנזי או ספרדי. אתה שייך תגיד, לעם שמשיב את כולם.
תגיד, איך, אתה, איך אתם עוברים את... עניין הסרטונים, הסרטון בשבוע שעבר הבלתי נתפס והמצמרר של לירי אלבג, והטרור, הטרור הפסיכיאטרי, פסיכולוגי, לא יודע איך לקרוא לזה שהם עשו השנה, השבוע, לשרון קוניו, כאילו מה, משפחות בעצם עומדות ומפחדות מהסרטון הבא של חמאס?
נראה, לצערנו, התרגלנו. לפתוח את הטלפון במוצאי שבת ולראות עוד סרטון של חמאס כחלק מטרור פסיכולוגי שנעשה מהרגע הראשון. זה לא חדש לנו. אנחנו מחכים כבר לסרטון שיצא במוצאי שבת הקרוב. כי בסופו של דבר אתה מבין שהאויב הזה הוא מר ואכזר, הוא טבח ורצח בך. כשאתה שם את זה על המשקולת הזו שפתאום מוציא סרטון, זה עוד חלק מההתעללות שלו בחברה הישראלית, אבל אני יכול להגיד לך שאין אויב שיכול להכריע אותנו באחדות שלנו. ואם אנחנו כעם אחד נהיה ביחד, כל המשפחות, כל הפוליטיקאים, כל אנשי התקשורת, כל אזרח ואזרח בישראל יהיו ביחד בתוך המאבק הזה, להבין שמולנו עומד אויב שרוצה לחלוטנו, אבל אנחנו כעם אחד לא ניתן לו את ה אפשרות הזו, לעולם, זה לא משנה לאיזה אויב, יש הרבה ארגונים, ארגוני טרור שרוצים לחלוטנו, אבל אנחנו עם חזק, עם הנצח, עם ישראל שלא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו ננצח, ננצח באמת כאשר כולם יהיו בבית, ואנחנו ננצח כאשר נהיה ביחד גם לאתגרים הבאים.
תגיד, מתי היה סימן חיים האחרון שקיבלתם עם בכלל?
תראה, אני יכול לומר לך ש... כל הידוע לנו, אלי, עדיין בחיים, ואני מאוד מקווה שהסיטואציה הזו, כאשר נדע ונחזיר את כולם, התוצאה הזאת של מי שאנחנו ככה בספק, אם הוא בחיים או לא, אנחנו מקווים מאוד לראות אותו בחיים, ו...
אבל מה תגיד לו לא, כשתראה אותו?
אני אגיד, דבר ראשון, עוד לפני שאני אראה אותו, אני אגיד, שמה ישראל, ולאחר מכן אני אגיד ברכת שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, ואז אני אתן לו את החיבוק הכי גדול, בשביל עם שלם שלא עזב אותו לרגע, ולא עזב את כל החטופים והחטופות שלנו.
כמה אתה מדמיין את האירוע הזה, ומדמיין מה אתה אומר לו, ומה הוא אומר לך, ומה אתה אומר, ומה אתה מתראיין, ומה אתה אומר לתקשורת, ומה אתה אומר לאמא, וכמה אתה בתוך האירוע הזה?
שמע, אני מדמיין את הרגע הזה, אני מאמין ברגע הזה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא גם לא משיב פנינו רקם, ואני יודע שאת הרגע המנחם הזה, לאחר שמשפחת שרבי איבדה ארבעה ארבעה אנשים. אני יודע שאימא שלי בת ה-76, להקנות לה את הרגע המנחם הזה, שהיא רואה את אלי על הרגליים, מחבקת אותו, מזילה לא מעט דמעות, אבל אלי הוא פח של כל עם ישראל, הוא הבן של כל עם ישראל, וזה הרגע שמרגש אותי. זה לא אירוע פרטי של משפחת שרבי, זה לא אירוע פרטי של משפחה אחרת, זה אירוע לאומי שאנחנו ביחד חייבים לצלוח.
לא, זה ודאי, זה ודאי. לא, אני שואל עליך באופן אישי, כמה על משכבך בלילות אתה בתוך המחשבות ומדמיין את הדבר הזה?
מה, הלב, המחשבות, המעשים, כולם מסובנים לרגע הזה, שאני אפגוש אותו. אני אגיד לו, ניצחנו בלהשיב אותך, ניצחנו בלהשיב אותך מהתופת. אני מדמיין את זה בכל רגע ינום. אני מתפלל על זה בכל בוקר, מתפלל על זה בכל לילה. העיניים שלי, אני לא עוצם את העיניים, העיניים שלי נעצמות. אבל אני יכול להגיד לך, שאני לא עוזב לרגע את המחשבה הזאת שאני רואה אותו על הרגליים. נכון, שאני אצטרך גם לבשר לו בשורות קשות מאוד, קשות מאוד.
הוא לא יודע שלא כולם בחיים?
הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא לא יודע שאשתו ובנותם נרצחו, הוא לא יודע שאחיו, שהיה איתו כמעט 100 ימים, לא ממש, לא הרחק ממנו, הוא לא יודע שאחיו לא שרד את השבי הזה. אבל, אני אומר לך, לצד השכול, לצד הכאב, אנחנו נדאג להצמיח לו חיים חדשים, כי אין לנו ברירה, כי החיים חזקים מהכל.
ספר לנו עליו ככה בקטנה, עליו עצמו, מה הוא עשה, מה הוא אוהב.
אלי הוא איש של אנשים, הוא איש שהוא לא יראה אותך אף פעם, שפניך עצובות, לא יראה אותך אף פעם בדאגות, והוא לא יושיט לך יד. אלי הוא איש של חכם מאוד, שאפשר לקבל ממנו עצה חכמה, בכל רגע, על כל נושא. ואלי הוא במיוחד פטריוט אמיתי, שתמיד, תמיד שם את עם ישראל, טובת עם ישראל, הרבה מאוד לפניו. ואנחנו, אתה יודע, למי סגירת מעגל, אנחנו צריכים לשים אותו ואת החטופים בראש סדר העדיפויות, כפי שהתחלתי את השיחה הזאת, לפני כל מחיר שהחברה הישראלית עשויה לשלם, אבל הפעם אני מקווה מאוד שנערך ונדע איך להתמודד עם הסכנות האלה.
אוקיי, שרון שרבי, אח של יוסי השם קום דמו ואלי, שבעזרת השם א' ייבדל לחיים ארוכים, ב' שיחזור במהרה הביתה בריא ושלם.
עוד מילה ינון, עוד מילה אחת. לעם ישראל לא לאבד תקווה. אני רוצה להגיד גם לחיילים הגיבורים שלנו, שבזכותם, כאשר שתהיה עסקה, שדמם לא לשווא, ומה שהם הקריבו עבורנו, זה התוצאה. שלהשיב את אחינו ואחיותינו, זה הניצחון עבור מה שהם הקריבו, ותודה על כל שנייה ושנייה שנמצאים שם.
אני מעדכן פה, יש כבר דיווחים בארץ, שעל פי רויטרס, הטיוטה הסופית של ההסכם, של העסקה, הוא עברה לאישור חמאס בישראל, אז צריך להתפלל שאף אחד לא יקפוץ עכשיו לקלקל את זה, וזהו.
אמן ואמן.
תודה שרון.
תודה לכם.
טוב, תעשה לי טובה, תספר לי מחר, בעצם מחרתיים, איך היה בפגישה אצל ישראל?
אצל ישראל?
קץ, יש לך איתו פגישה מחר.
איך אתה יודע?
לא, שמע, יש לי מקורות.
וואלה?
כן, פה ושם. ואם אני אוכל להעביר כמה מסרים דרכך על שר ביטחון, אני אשמח בפרטי. ראית את הקליפ הזה, את השיר שאנחנו הולכים להשמיע עכשיו? זה קליפ מדהים.
כן, ראיתי, אני גם מופיע שם.
די. נכון. וואלה. זה יוני בלוך, המקסים והמוכשר. לשיר קוראים יהיה טוב. הוא כאילו, הקליפ הוא כולו AI, מה קורה ביום שהחטופים חוזרים, וזה...
זה אפרופו השיחה עם שרון שרבי.
בדיוק. אגב, אני לא יודע אם קלטת שבסוף כל האירוע מבחינתו זה שהוא יחמם הופעה של טיילור סוויפט. ויש גם את זה ב-AI בסוף, אבל הקליפ מדהים, חפשו אותו, וגם השיר, שיר מקסים, עם קצת טון אחר ממה שהתרגלנו אליו, קצת תקווה.
תמשוך, יש לך עוד שאתה... דקה, לא, תמשוך.
וחסות, וחסות.
לא, ואין חסות, תמשוך.
אז שמת לב שעשינו פרסומת עכשיו ל-24 ניוז, זה על הראש שלך.
הכל בסדר, it's a free country, בן, הכל בסדר.
לא, אני התפלאתי שאתה מוכן להכיל דבר כזה.
להכיל? למה שואלים אותי? מישהו שואל אותי? אני רק בורא קטן במערכת, אמנם משמעותי.
קטן אבל ארס, כמו שאמרו פעם.
לא, לא בשביל משהו, אתה יודע, במקרה עברתי פה, נכנסתי, ראיתי מיקרופון,
התחלתי
לדבר, לא שאני זה, כי בגלל שאני ימני לא נותנים לי להתבטא.
אח שלי, זה לא ימני, זה ביביסט, בוא, נגיד, והוא רוב הזמן לא היה כזה ימני, אבל חוזרים על עצמנו האמת. טוב, תן קרדיטי, משהו.
ניתן קרדיט.
רחנו את שער על להוליד ביטור, נכון?
הולכים ומפיקים שער פלסנר, אהב אתרי ויואב כהן.
אביה של אימנואל הקטנה.
את יכולה להכניס את השיר בבקשה, תודה. אחרים על השידור שקד מורג ואיציק אהרון, והאורחים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, אסף חרמוני וגם אביעד, אחיעד לוק. אחיעד, לא אביעד, אחיעד.
אחיעד.
יהיה טוב. ונלך אחורה בזמן, נפרסם תמונות ברחוב. של כל מי שהחזרנו משם נתחיל אחרי שיש כבר שלום ורק נשאר לסגור כמה פרטים נזמין את כל תושבי הצפון למסיבת שפיות ברעים נחזור לריב על שטויות ניתקע כל בוקר בפקק נראה חצי שעה חדשות והופעה של ברונו בפארק נוכל לטוס לאן שנרצה ואז לחזור הביתה כי נגמר אם מישהו ישאל מה קורה נגיד לו שעכשיו כבר Yeah.